לספוג לשרה ולבכותה. אז שואלים המפרשים למה צריך להגיד לשרה. ויבוא אברהם לסופדה ולבכותה. כבר היינו יודעים שזה צרה, נכון? אז למה צריך להגיד את זה? וגם למה צריך לתקוע את המילה לשרה באמצע? בין לספוד ובין לבכות. אפשר היה להגיד לספוד ולבכות את שרה. למה אתה שם את לשרה באמצע? תסתכלו, זה שאלה ששואל הכלי יקר בעמוד, לא רשמתי לי את זה, עמוד, סליחה, בעמוד 45 באמצע, מילת לשרה. אתם רואות? מילת לשרה הכניס בין הדבקים. מה הכוונה? בין שתי מילים שהיו צריכות להיות דבוקות. מילת לשרה הכניס בין הדבקים, כי היה לו לומר לספוד ולבכות לשרה. וגם כולו מיותר. מה זה כולו מיותר? לשרה, זה מיותר בכלל. כי היה לו לומר לסופדה ולבכותה. בסדר? עכשיו שואלים ופרשים עוד שאלה. קודם כל בוכים ואחר כך סופדים. קודם בוכים, אחר כך מתגברים על הבכי, ועכשיו מספידים את המת. נכון? ופה זה הפוך. אז שואלים ופרשים למה. גם זה בעמוד 45. תסתכלו, זה באלף. אתם רואות? דרך העולם, אומר הנציב, דרך העולם תחילה לבכות בינו לבין עצמו, ואחר כך להספיד ברבים. אז זה לא לפי הסדר. וכמו שכתוב במגילת איכה, ויקרא השם לבכי ולמספד. מה קודם? הבכי. מה אצלנו קודם? ההספד. אז למה? בסדר? ונשאל עוד שאלה על קריית ארבעי חברון. עוד שתי שאלות. ותמות שרה בקריית ארבעי חברון. אתם יודעות, כשאברהם אבינו הלך לגור בחברון, אחרי ההיפרדות מלוט, כתוב וישב בחברון, לא כתוב בקריית ארבע. למה פה צריך פתאום לדחוף את השם השני של חברון? אי אפשר היה להגיד ותמות שרה בחברון? למה צריך להוסיף את המילה קריית ארבע? אתם מבינות? ועוד שאלה, בסוף פרשת וירא כתוב שאברהם אבינו אחרי העקדה הולך לבאר שבע וישב בבאר שבע. אז איפה אברהם ושרה גרים עכשיו? בבאר שבע. אז נשאל את השאלה, אז איך היא מתה בחברון? מה, הלכה לעשות קניות? זה לא קרוב. זה לא קרוב, חברון ובאר שבע. נכון? אז השאלה, אם הם גרו בבאר שבע, מה היא עושה עכשיו בחברון? ומה השאלה על בארץ כנען? וכי לא ידענו שחברון היא בארץ כנען, מה חשבנו שזה בהולנד? מה? ואם זה לא, אם זה עדיין לא מרגיש לכם שאלה, אז תסתכלו בבקשה בעמוד 25 פסוק י"ט. מה שם? הופה, אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, אי חברון בארץ כנען. למה צריך להגיד עוד פעם? אם זה היה רק עניין אינפורמטיבי, אנחנו כבר יודעים. בוא נגיד שאנחנו לא יודעים. אז מפסוק ב' כבר יודעים. אז למה צריך להגיד את זה גם בפסוק י"ט? אתם מבינות? בסדר? זה לא סוללה גדולה מדי של שאלות? אתם בסדר עם השאלות? טוב. אז תדעו לכם שהשאלות זה מפתח להבנות עמוקות. אי אפשר לוותר על השאלות. אז אנחנו מתחילים עם פסוק א'. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. למה צריך להגיד חיי שרה גם בהתחלה וגם בסוף? אז תסתכלו בעמוד 28 ותסתכלו שהתורה מתארת לנו את החיים של שרה במבנה. יש פה מבנה, כלל, פרט, כלל. אתם מסתכלות בעמוד 28? תסתכלו בעמוד 28, יש שם תרשים כזה, שמחלק את הפסוק לשלושה. והיו חיי שרה, זה כלל. אחר כך יש פירוט, מאות עשרות יחידות. ואחר כך עוד פעם שני חיי שרה. מה זה שני? שנות. זה לא שניים, זה שנות חיי שרה. זה מה צריך להגיד גם בהתחלה וגם בסוף. אז אומר השפת אמת שהתורה בחרה לתאר את חיי שרה במבנה של כלל פרט כלל. למה? כי זה משקף את החיים שלה. איך? בואו תראו, הוא מסביר את זה בעמוד 28, זה קצת כתב חידה, אבל אנחנו נפענח אותו בעזרת השם. פירוש, כלל ופרט וכלל. טוב, אז מה זה אומר לנו? ששורש הימים למעלה באחדות, וכשבא לעולם הזה בזמן, הצדיקים חוזרים ומעלין הפרטים אל הכלל. מי הבינה? אל תתבשו להגיד לו, גם אני לא הבנתי את זה כשקראתי את זה בפעם הראשונה. אז אומר ככה, מה זה הכלל פרט כלל? מה זה הכלל הראשון? זה שורש הימים למעלה באחדות. מה הכוונה? שרה חיה מתוך תודעה שהחיים שלנו בעולם הזה לא מתחילים מהעולם הזה. הכל מתחיל מעולם שמיים מעליון אינסופי. שמה מיוחד בו? ששם כל הכוחות מופיעים באחדות. אתם יודעות שאנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום בלי לשים לב? אנחנו מדברים הרבה בברכות שלפני קריאת שמע של שחרית על עולמם של המלאכים. אנחנו מדברים על העולם השמיימי העליון, ותכף נשאל למה צריכים לדבר על העולם הזה. ומה כתוב שם? ששם בעולם הזה כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. מה הכוונה? למעלה כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אין שאלות, אין ספקות, אין חילונים, אין דתלשים, אין דתיים לייט. כולם שם דוסים ומהדרין. כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. למה? כי שם האמת ברורה. אין מה להתבלבל. כולם מקבלים עול מלכות שמיים. זה מזה. מה זה אומר זה מזה? תוך כדי יניקה של אחד מהשני. זאת אומרת שבעולמות העליונים מבינים שאני בזכות עצמי כלום. כל הכוח שלי יכול לבוא לידי ביטוי כחלק מכלל. ורק מתוך היניקה שלנו, מהחיבור של אחד לשני, באמת אפשר לעבוד את השם, באמת אפשר לברר את האמת האלוקית. האמת האלוקית לא יכולה להתברר דרך פרט, אלא דווקא על ידי הכלל כולו, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה מזה. למעלה אין תפיסה פרטית. אף אחד לא רואה את עצמו לבד מול המראה. הוא רואה את עצמו כחלק מכל הכלל. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרה בנחת רוח. מה הכוונה? נותנים רשות זה לזה. את יודעת להעביר שיעור יותר טוב ממני? בואי, קחי את המיקרופון, אין לי בעיה עם זה. למה? כי המטרה שלנו זה להקדיש ליוצרנו. ומי שיכול לעשות את זה יותר טוב, קחי, בואי, תלכי לפניי, אני לא מרגישה שום צרות עין ושום קנאה, כמו אהרון ומשה. אתם יודעות שכשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו במעמד הסנה, אמר לו, עכשיו אתה הולך להיות נביאם של ישראל וגואלם. אמר לו משה רבנו, רגע, יש לי אח גדול ממני? הוא כבר נביא והוא כבר מנהיג את ישראל במצרים? מה, אני עכשיו אכנס לנעליים שלו? מה, אני אלך לקחת במקומו את התפקיד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין מי זה אהרון. ורעך וצמח בליבו. הוא יתמלא שמחה. מה, הוא יגיד, איזה יופי, באמת אתה ראוי ממני, באמת אתה גדול ממני, באמת ברוך השם שהעולם לא נעצר בגובה שלי, ויש גובה יותר גדול. למה? כי לא מעניין אותי הכבוד שלי, המעמד שלי. מה מעניין אותי? המטרה. והמטרה היא להקדיש ליוצרם. אז כל מי שיכול לעשות את זה יותר טוב, נותנים לו רשות. בוא, לך אתה הראשון. לכן כתוב ששם למעלה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה. שם אין קנאה ושנאה ותחרות ומתח. נחת רוח. למה? כי אף אחד לא שקוע בעצמו. כל הפרטים דבקים במטרה, וזה מה שמעניין שם את כולם. למה חז"ל הכניסו לנו את זה לתוך התפילה? כל בוקר, כל בוקר צריך לדבר על העולמות העליונים, מה שקורה שם. למה? כי העולם הזה צריך להיות שיקוף של העולם העליון. אנחנו חייבים לעסוק כל יום, לברר לעצמנו מה זה העולם העליון. למה? כי העולם הזה לא מתחיל מהעולם הזה. הוא מתחיל מעולם עליון. מעולם עליון, שאנחנו רוצים להפוך את העולם הזה להיות בבואה של העולם העליון. הבנתם עד כאן? כן? כן.
זה שאיפה אנושית?
ברור. ולא סתם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מיוחדים, וכל אחד עם הייחוד שלו. אבל אם אתה יודע שעכשיו יש מישהו שיכול להוביל את העניין הזה יותר חזק, ואתה משחרר, זה אומר שהייחודיות שלך תאורה. תאורה לגמרי.
תמיד אבל יש יותר טוב.
מה? בסדר, העניין הוא, ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד יש חלק בתורה. לא הבטיחו לנו שזה אותו חלק וזה אותו גובה. מבינה? וצריך את כל החלקים. אבל אם עכשיו יש שעת מבחן, כן? אין לי שום בעיה שמישהו אחר ירוץ במקומי. למה? כי אנחנו אחוזים במטרה. כן, זאת צריכה להיות השאיפה שלנו. זאת הייתה המדרגה של האבות. וכתוב בתנא דבי אליהו שכל אדם מישראל צריך להגיד כל יום מתי יגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי. ואיך נגיע לזה? זה לא אנושי. כי אנחנו לומדים תורה לא אנושית, אז היא הופכת אותנו להיות מלאכיים. ויש אנשים שחיים ככה, יש אנשים עם לב טהור באמת, ועל זה צריך להתפלל. אנחנו מתפללים, אם אי אפשר להגיע לזה, אז מה אנחנו מתפללים? ותאר ליבנו לעובדך באמת. מה הכוונה? שאנחנו נרצה לעבוד אותך באמת, וזאת תהיה המטרה האמיתית שלנו, ולא כל שאר הדברים האחרים. אנחנו מתפללים על זה, כי אנחנו רוצים להגיע לשם, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע לשם. בסדר? אז איך זה קשור עכשיו לחיי שרה? כי אמרנו שהתורה מתארת את חיי שרה בכלל פרט כלל. אז אמר לנו השפת אמת, מה זה הכלל הראשון? בואו נקרא את זה עוד פעם. ששורש הימים למעלה באחדות. אנחנו גם אומרים את זה, שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו. אנחנו אומרים את זה, מה זה? מה זה עושה שלום במרומיו? שם במרומים, בעולם העליון, יש שלום, יש אחדות, אין קנאה ושנאה ותחרות. ואנחנו מאמינים שכיוון שהעולם שלנו יונק מהעולם הזה של עושה שלום במרומיו, אז אנחנו גם יודעים שהוא יכול לעשות שלום עלינו. ובאמת העולם הזה יכול להיות שיקוף של מערכת הכוחות בעולם העליון. אז אומר לנו השפת אמת, זה הכלל הראשון של חיי שרה. הכלל שהבינה שהעולם הזה יונק מכלל, מעולם אינסופי כללי, ששם כל הכוחות מופיעים בהרמוניה. אבל כשבא לעולם הזה בזמן, מה מאפיין את העולם הזה? זמן. מה זה אומר זמן? זמן זה אומר דבר מוגבל ומשתנה פה. דבר מוגבל ומשתנה. למה? כי זמן, אז כבר יש יום ויש לילה. יש שבת ויש ימות החול. זה לא אותו דבר. כשמגיעים לעולם הזה, אנחנו נפגשים עם אלמה דה פירודה. עם המון המון פרטים שהם נראים שונים והפוכים זה מזה. בסדר? זה הפירוט, הפרטים. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, למה יש את הפרטים? כי שרה נכנסת לתוך עולם הזה, שמה מאפיין אותו? ריבוי של פרטים, ניגודים, אחד ההפך מהשני, הרבה הרבה פרטים. אבל אצלה זה לא נגמר פה, כלל פרט כלל. מה זה הכלל האחרון? תראו, אומר השפת אמת, עמוד 28, הצדיקים חוזרים ומעלים הפרטים אל הכלל. מה העבודה של הצדיקים בעולם הזה? לאחד את כל הכוחות שינגנו את המנגינה האלוקית, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. לא שכולם אותו דבר, אבל כולם חלקים בפאזל, ואנחנו רוצים בפאזל את החלק המיוחד הזה ואת החלק המיוחד הזה ואת כל החלקים, את כל הפרטים, אבל סביב מטרה אחת. אתם יודעות, אנחנו עכשיו בחומש במדבר, וזה המוטו של פרשת במדבר ונשוא. עם ישראל, כל אחד איש על מחנה ואיש על דגלו. מה הכוונה? כל אחד יש לו את הדגל שלו, את הצד החזק שלו, את הצבע המיוחד שלו. אבל מה? כולם מסודרים כשהמשכן במרכז. ובלבד שיכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים, ויקופפו את הצלילים ואת הכלים שלהם לנגן את המנגינה האלוקית בעולם. וזה התפקיד של הצדיקים, לחרוז את כל הפרטים שתתנגן בהם על מנגינה האלוקית. דוגמה, למשל, אחד מהפרטים בעולם של הקדוש הוא זה כוח הכבוד. אי אפשר, אין בן אדם שאין לו שאיפה לכבוד. אם אין לו שאיפה לכבוד, אז הוא לא בן אדם. למה יש שאיפה לכבוד? כי באמת יש בנו משהו שראוי לכבוד. מה? צלם אלוקים. אנחנו נרגיש מושפלים ומבוזים אם ישימו אותנו ליד פח אשפה. למה? מה זאת אומרת? יש בנו חלק אלוק ממעל, נשמה אלוקית. אנחנו צריכים לחיות בתנאים מכובדים. אבל אפשר את הכבוד הזה לקחת למשהו מאוד אנוכי. מה יגידו עליי? וואי, יכתבו עליי, אני יהיה לי פרסומת, רייטינג. ואפשר לקחת את זה למקום מאוד מאוד נמוך. שרה חיה את הפרט הזה שנקרא כבוד, ומה שהתנגן בו זאת המנגינה האלוקית. איפה למדנו את זה? איפה שרה נלחמה על הכבוד שלה? היא לא הייתה מוכנה לוותר על זה.
מול
הגר. ותקל גבירתה בעיניה, נכון? התחילה לבזות את שרה, ושרה לא הייתה מוכנה. למה? ראינו שהנציב אומר, כי הייתה יראת השם בוערת בקרבה. מה אכפת לה? לה מבחינה אישית שאגר תדרוך עליה. אבל רגע, אם היא דורכת עליי, זה לא עליי. זה על שם השם, זה על עם ישראל. פה עכשיו יוכרע מי יעמוד בראש העולם. ישמעאל או עם ישראל? אנחנו רוצים תיקון עולם במלכות שדי, אז זה מאוד מאוד חשוב עכשיו לקבוע את הגבולות האלה. שאגר צריכה לזכור שהיא שפחה ושרה היא הגבירה. למה? כי בני בחורי ישראל. אוי ואבוי אם ישראל יחשוב שהוא כמו כל הגוי. אוי ואבוי. אז אנחנו רואים ששרה חיה את הפרט הזה של הכבוד, אבל כל מה שזרם דרכו זה כבוד השם. אתם מבינות מה זה? שהצדיקים חוזרים ומעלים את הפרטים אל הכלל. הם דואגים שהמנגינה הכללית שלמען שמו באהבה, זה מה שיתנגן בכל חלק מהחיים שלנו. בסדר? לכן חז"ל אומרים, תקשיבו, זה באמת משפט, שכל יום ויום מחיי שרה היה שקול כנגד הכל. מה הכוונה? בכל יום, בכל פרט בחיים של שרה, הייתה המנגינה הכללית. כל יום ויום היה שקול כנגד הכל. ואיך חז"ל מציירים לנו את זה? תסתכלו בעמוד 29. אתם בוודאי מכירות את זה, אבל בואו נלמד את זה עכשיו בגדלות. כל ימים שהייתה שרה קיימת, היה קשור ענן על פתח אוהלה. הייתה ברכה משולחת באישה. היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת. בואו ננסה להבין את זה. מה הכוונה שהיה קשור ענן על פתח אוהלה? יש גם גרסה שזה מעל האוהל, לא חשוב. מה זה הענן הזה? זה השכינה. זה הכלל הגדול שמשם מתחילים החיים. מהשכינה, מי עושה שלום במרומיו, מהעולם האחדותי העליון. אבל אצל שרה, הענן לא נשאר רק מעל האוהל. השכינה חדרה לתוך האוהל והאירה בו כל פרט ופרט. הכל היה מואר מהשכינה. איך רואים? הייתה ברכה משולחת באישה. מה הכוונה ברכה משולחת באישה? היא נגיד אפתה 10 קילו של חלות ביום שישי. וכל השבוע פקדו את ביתם אורחים מארבע כניסות. ובליל שבת שהיא באה לאפות נשארו 10 קילו חלות. אבל אכלו! הברכה שורה באישה. מה זה אומר? שהחלות של שרה התרוממו שדבק בהם הנצח, האלוקות, האל-טבעיות. אוכלים, אוכלים, אוכלים וזה לא נגמר. למה? כי זה לא חלה רגילה, זו חלה אלוקית. מאיפה זה בא? כי שרה חיה את כוח האכילה, שכל מה שהיה בו זה המנגינה האלוקית, זה הנצח, זה השראת שכינה. אז השכינה דבקה בחלה. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? שמי שאכל מהחלות של שרה, הוא לא רק הסביע את רעבונו הפיזי, אלא הוא התרומם בקדושה. הוא התרומם בקדושה, כי זה לא סתם חלה. זה חלה עם רוח הקודש. זה חלה עם שכינה. איך אנחנו רואים? כי הייתה ברכה שורה באישה, והאישה לא נגמרה. אתם מבינות? דרך אגב, אנחנו אומרים את זה על פירות ארץ ישראל. אתם יודעות שבעל המחיה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יעלנו לתוכה וסמכנו בבניינה ונאכל מפריה. היו ראשונים שהיה להם מאוד קשה עם הנוסח הזה. מה זה נאכל מפריה? מה, אנחנו באימים? זה מה שאנחנו רוצים לאכול לאכול? נו, שאנחנו מבקשים על בניין ירושלים ועלינו לתוכה וערינו בבניינה? נו, זה דברים שראוי להתפלל עליהם. אבל לאכול! היו ראשונים שהיה להם קשה עם זה. בא הבית חדש על הטור, רבי יואל סירקיס, ואומר, מה אתם חושבים, שלאכול מהפירות של ארץ ישראל זה גשמי? לאכול מהפירות של ארץ ישראל שהם ספוגים קדושה, זה לא רק להסביע את הרעב הפיזי, אלא זה גם להתעלות בקדושה. אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו אוכלים פירות ארץ ישראל ולא מרגישים כלום, אבל ככה זה עובד. זה לא תלוי בהרגשות שלנו. אנחנו נהיים יותר עדינים, אנחנו לא מרגישים את זה. אבל אנחנו לא צריכים להרגיש את זה כדי שזה יקרה. כמו שאנחנו לא צריכים לדעת מה קורה בבטן שלנו כשאנחנו אוכלים. זה יתעכל, האוכל יתעכל גם אם נדע וגם אם לא. יש דברים שקורים באופן טבעי, גם בלי הידיעה שלנו. אז מי שאכל מהחלה של שרה, חלה, חלה זה פרט בחיים. כוח האכילה זה עוד חלק בחיים, זה לא כל החיים. אבל אצל שרה, באוכל התנגנה המנגינה הכללית. ואז מה עוד אומרים חז"ל? היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת. נס חנוכה כל שבוע. היא שמה שמן בפמוטות להדיק נרות שבת, והם דלקו עד כניסת השבת הבאה. היא לא צריכה להוסיף עוד שמן. כמובן שהיא רצתה להוסיף עוד שמן, והיא החליפה את השמן. אבל השמן לא נגמר. למה? כי השמן הפך להיות מלא שכינה. אתם מבינות? זה עולם הזה שכל כולו מנגן את המנגינה האלוקית, כל כולו מלא הרע של שכינה. עכשיו, מה זה נר אישו ואיתו? מה זה נר? מה מבטא הנר? שלום בית, אתם יודעות? שלום בית. זה אומר שכל היחסים המשפחתיים, כל מערכת היחסים בין אברהם ושרה לעבדים והשפחות, בין אברהם ובין שרה, כל מערכת היחסים בתוך הבית הייתה, הוא יעשה שלום עלינו. מי שעושה שלום עם רומם, הוא עושה שלום עלינו. הכל היה מלא אהבה ואחווה ושמחת חיים. למה? כי הענן לא נשאר רק מעל האוהל. הוא חדר לתוך האוהל, לתוך כל החיים, לתוך חיי האוכל ולתוך חיי הזיווג ולכל מערכת היחסים, הכל היה אומר כבוד. אז עכשיו אתם מבינות למה התורה בחרה לתאר את חיי שרה בכלל פרט כלל. כי אצלה החיים התחילו מהכלל הגדול של עושה שלום במרומיו. וירדו לתוך הפרטים ורוממו את כל הפרטים שיהיו כלל חדש. אתם יודעים, זה ממש מזכיר לי את תקיעות השופר בראש השנה. תקיעה, תרועה, תקיעה. זה כלל פרט כלל. מה זה תקיעה? תקיעה זה הכל הישר, האידיאלי, העליון. אלוקים עשה אותנו ישרים. אבל כשאנחנו יורדים לתוך העולם הזה, אנחנו נופלים, יש הנחות, יש תרועה, יש יללות, יש המון פרטים בעולם הזה, זה לא פשוט. אבל אשרי העם יודעי תרועה. אנחנו העם, תמיד הרב לייכר היה אומר, אשרי העם יודעי תרועה, אשרי העם שיודע לעשות טו-טו-טו, נו, כל גוי יכול לקחת שופר לעשות טו-טו-טו, מה אשרי העם יודעי תרועה? אז הרב לייכר הסביר, אשרי העם יודע תרועה, באור פניך יעלכון. מה זה לדעת, להריע? זה לא רק לעשות טו-טו-טו, זה למשוך את התקיעה, את הקול הישר, את המנגינה האלוקית לתוך החיים עצמם. ובאור פניך יעלכון, שכל צעד שאנחנו הולכים, הוא ממשיך את האור האלוקי, ואז יש תקיעה גדולה. ואז נולדת במציאות מדרגת חיים חדשה, שבה הכל אומר כבוד. זה החיים של שרה. בסדר? עכשיו, שאלנו למה בכלל צריך את הפסוק הראשון? ואם הוא חיה שרה 100 שנה, ותמות שרה וקונים קבר. אי אפשר לדבר על קניין אחוזה בארץ ישראל בלי שמקדימים את החיים של שרה. למה? כי לקנות קבר לשרה אימנו זה לא פתרון מצוקת קבר. זה לא משהו טכני. אדם נפטר, נו מה נעשה? צריכים למצוא לו קבורה. זה לא הסיפור בכלל. זה לא הסיפור. אם לא נדבר על חיי שרה, אם לא הושלמה מסכת חייה התאורה של שרה, אי אפשר לגשת לקנות קרקע בארץ ישראל. חיי שרה הם המפתח לרכישת אחוזת קבר בארץ ישראל. למה? כי רכישת קרקע בארץ ישראל זה לא עוד סנטימטרים. ארץ ישראל זאת ארץ שהשכינה שורה בה. זאת ארץ אלוקית. ולמה אנחנו צריכים בכלל את הארץ הזאת? בגלל שבניגוד לכל אומות העולם, אתם יודעות שבאומות העולם אתה לא חייב להיצמד לקרקע מסוימת כדי להיות דתי, כדי להיות קדוש. אתה יכול להיות נוצרי בכל מקום בעולם. נוצרי אדוק, אתה יכול להיות מוסלמי אדוק בכל מקום בעולם, אתה לא חייב להיות רק בקרקע מסוימת. הרעיון הזה שאפשר להיות עובד השם רק בקרקע מסוימת, זה המצאה של עם ישראל. אבל צריכים להבין מה זה באמת העניין הזה של הצמדות לקרקע. ולא רק זה, אלא שזה שקול כנגד כל התורה. אתם יודעות שמצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה. למה? למה האחזות בקרקע, בעצים ואבנים, זה כל התורה? אין משהו יותר חשוב מזה? למה? כי אם אתה לא מבין את זה, אתה בכלל לא מבין מה זה התורה. התורה שמה פוקוס על ארץ ישראל, שזה לב החיים שלנו. מהמילה הראשונה לאברהם אבינו. אני לא מתחיל לדבר איתך עד שאתה לא הולך מפה. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. לפני זה לא מתחילים. וכל הזמן חוזרת ההבטחה לך ולזרחה את נהנה, ועלה רשת הארץ, וארץ ישראל היא הלב של כל התורה. למה? אנחנו לא גרים פה כי אין לי ארץ אחרת. נו, אז אנחנו צריכים איזושהי קרקע לשבת עליה. לא, זאת לא הבעיה, זה לא פתרון התיישבותי, זה לא מציאת קרקע. ארץ ישראל היא הלב של התורה, כי הארציות היא מרכז החיים שלנו. זה נשמע נורא. אבל היא המרכז, כי היא בה אנחנו רוצים לטפל. אותה אנחנו רוצים להרים. כל התורה חותרת אל המטרה של והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה? גוף ונשמה ביחד. קודש וחול ביחד. זאת אומרת, כל הפואנטה של התורה זה שנצליח לרומם את הארציות. הארץ היא מאוד מאוד מרכזית, כי זאת הארץ היחידה בעולם שיכולה לאפשר לנו את חיבור הקודש עם החול. למה? כי פה זה שכינה. פה זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך פה. בבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. פה אפשר לעטוף את הכל בשכינה. אז אתם מבינות שלקנות קרקע בארץ ישראל זה לא עוד סנטימטרים, אלא זאת מדרגת חיים. ברגע שאברהם אבינו מגיע לרגע של קניין אחוזה בארץ ישראל, זה אומר שהוא הגיע לאיזושהי פסגה. אתם יודעות שאחר כך, כשאברהם שולח את עבדו להביא אישה ליצחק, אז הוא אומר לו ככה, והשביעך! בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. בסדר? אז זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים בתורה את הביטוי אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. מתי זה? אחרי קניין המערה. אחרי קניין המערה אלוקים הוא כבר לא רק אלוקי השמיים. הוא אלוקי השמיים והוא כבר גם אלוקי הארץ. זאת מדרגה חדשה שנולדת בעולם. פה מתחיל לצאת אל הפועל הקשר שלנו לארץ ישראל, שזה קשר חיים, זה קשר של קומה חדשה, של קדושת כל חיי החומר, כל חיי העולם הזה עם השכינה. אז אתם מבינות שבלי חיי שרה, 100 שנה ו-27 שני חיי שרה, אי אפשר לקנות קרקע בארץ ישראל. כי היא הכשירה, הרי במה היא עסקה כל החיים שלה? בחיבורים. בחיבור של כל הכוחות שהכל יהיה מתנגן בהם, השכינה תהיה מתנגנת בהם. היא יצרה את החיבור הזה בין כל הכוחות לשכינה. אז כשהיא מסיימת את מסכת חייה, שהיא חיבור של כל הכוחות אל שם השם, אז נולד המפתח. אז המציאות כבר בשלה לראשית מימוש הקשר שלנו לארץ ישראל. אתם מבינות? כי זה לא עניין טכני. מי הבין את זה טוב מאוד? אברהם אבינו. חז"ל אומרים שכשאברהם אבינו הספיד את שרה, מה הוא הספיד אותה? הוא קרא עליה את המזמור אשת חיל. ככה אומרים חז"ל. ומה יש באשת חיל? באות זין? זממה שדה ותיקחהו. מה הכוונה זממה שדה ותיקחהו? היא כבר חשבה, היא כבר זממה לקחת את השדה הזה לאחוזת קבר. היא כבר חשבה על זה עוד לפניי. ותיקחהו. מה זה ותיקחהו? והיא לקחה את השדה. מה השאלה? איך היא לקחה? מי לקח? אברהם אבינו לקח. נכון? לקח זה לקנות, זה מלשון מקח וממכר, קניין. אבל היא כבר מתה, אברהם אבינו לקח, אז איך אתה אומר, זה ממה שדה אני מבינה. אבל ותיקחהו, היא לקחה. תחשיב אני, אם היא לא הייתה מסיימת מסכת חיים מפוארת כל כך, של חיבור כל הכוחות אל הקודש, אני הייתי יכול להגיע לרגע הזה. היא, היא, זאת היא. היא לקחה את שדה המכפלה. החיים שלה היו כרטיס הכניסה, הקלף שמאפשר את זה. אז אתם מבינות למה אי אפשר להתחיל את הפרק בבתם אוצרה? כי זה לא פתרון מצוקת קבר, זה לא משהו מעשי. זה מדרגת חיים חדשה שהיא לא הייתה מתאפשרת אילולי כל החיים של שרה. בסדר? אתם מבינות את זה? טוב, ואז אנחנו רוצים להבין למה צריך להגיד ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון. רוצים להבין למה צריך להגיד גם קריית ארבע. מה חסר בזה שכתוב בחברון? אבל לפני זה צריך לשאול, רגע, רגע, הם גרו בבאר שבע. אז איך היא מתה בחברון, נכון? אז נכתבו על זה המון פירושים, בקיצור, נשפך הרבה דיו על זה, אבל הנציב לוקח אותנו מעל כל מעל כל התשובות. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, הלכה לקניות, אברהם אבינו היה בדרך, אפשר להגיד הרבה דברים. אבל אומר הנציב, תסתכלו בעמוד 37, אומר, לא משנה איך היא הגיעה, לא משנה, אבל משהו אחד ברור. הייתה סיבה, אתם רואות? סליחה, נעלם לי הדף. הייתה סיבה מן השמיים שתמות בחברון. אף על גב שהייתה דירתה עם אברהם בבאר שבע, אפילו שהיא גרה עם אברהם בבאר שבע כמבואר אחר העקדה, וישב אברהם בבאר שבע, ופתאום כתוב ותמות בחברון, אז אתה שואל, רגע, רגע, איך היא הגיעה? אומר הנציב, לא משנה איך היא הגיעה, אבל דבר אחד ברור, שלא משנה איפה היא תגור, אבל למות היא תמות בחברון. הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, שגם אם היא תגור באונולולו, אבל למות היא תמות בחברון. זו תוכנית אלוקית, הייתה סיבה מן השמיים. עכשיו אנחנו רוצות להבין למה. למה על פי התוכנית האלוקית שרה צריכה להיקבר, למות ולהיקבר דווקא בחברון? התשובה, קריית ארבע. בגלל שחברון היא קריית ארבע, בגלל זה שרה צריכה למות ולהיקבר שם. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה קריית ארבע, מה זה אומר לנו. אז בואו נקרא קודם כל את השאלה בדברי המהר"ל, בעמוד 37 למטה. שואל המהר"ל, וקשה, דלמה הוא צריך לכתוב כאן קריית ארבע ולא כתב כן למעלה? כשאברהם אבינו הלך לשבת בחברון, לא כתוב שהוא הלך לקריית ארבע היא חברון. ויראה לומר שהכתוב מגיד קריית ארבע על שם חשיבות המקום ומעלתו, שבגללן שם מתה שרה. אם אתה תבין מה זה קריית ארבע, אתה תבין למה שרה מתה ונקברה שם. אז אנחנו רוצים להבין מה זה קריית ארבע. אז אומר הנציב, תסתכלו בעמוד 38, לפי הפשט מה זה קריית ארבע, ארבע הוא אדון העיר או בונה העיר. זאת אומרת, ארבע זה השם של מי שהיה מושל חברון בימים ההם, או מי שבנה את העיר. ובגלל שארבע בנה את חברון, אז קראו לחברון קריית ארבע. זאת אומרת שקריית ארבע קרויה על שם הענק שקראו לו ארבע, והוא היה אביהם של אחימי ששי ותלמן. לא, לא אמרתי את זה נכון. נו, מה השם של שלושת הענקים? אחימן ששי ותלמי, לא? משהו כזה. בקיצור, הוא היה אבא שלהם. אז קריית ארבע זה אומר שחברון נקראת על שם הענקים. בואו תסתכלו.
איך זה נותן לזה גודל?
איך זה נותן לזה גודל? יפה מאוד. אז זה בדיוק עכשיו מה שבא המהר"ל להסביר לנו בעניין בעמוד 38. בסדר, קריית ארבע זאת אומרת חברון היא עיר של ענקים. זאת המעלה שבגללה השרה מתה שם? אז עכשיו תראו, אומר המהר"ל בעמוד 38, ולפי עניין ומדרגת הארץ היא מגדלת אנשים. זאת אומרת, לא בכל מקום יש ענקים. אז אם בחברון יש ענקים, זה אומר משהו על חברון. לפי עניין ומדרגת הארץ היא מגדלת אנשים, יש מקום מגדלת גיבורים, אז זה אומר משהו על חברון. ולפיכך, מה שהיו שם דלת ענקים, זה מפני שהארץ ההיא גורמת. יש תכונה בחברון, יש איזו סגולה בחברון שהיא מצמיחה ענקים. אבל מי אלה הענקים האלה? הם ענקים ברשעות, הם ענקים בתומה, נכון? אז אומר המהר"ל בהמשך, תסתכלו, שזה שיש שם ענקים בתומה, זה גם אומר שחברון יכולה להצמיח ענקים בקדושה. בואו תראו. ובוודאי, מעלת המקום בעולם הזה, מה הכוונה? מבחינה גשמית, מעלת המקום מבחינה גשמית, מעידה על מעלת המקום שהוא כנגדו בעולם הבא. זאת אומרת שזה מעיד על הכוח הרוחני של חברון. אם היא מסוגלת להצמיח ענקים בשרירים, בכוחות רשע, זה אומר שהיא גם ענקית בלהצמיח כוחות רוחניים גדולים. למה? כי כולכן מכירות שרבי קיסמא אומר שמערת המכפלה סמוך לגן עדן, נכון? זה כתוב שם במערה בגדול. רבי קיסמא אומר מערת המכפלה סמוך לגן עדן. מה זה אומר? זה אומר שמערת המכפלה יונקת את כוחה מעולם אצילי, טהור, עליון, מגן עדן. זאת אומרת שלא סתם בחברון יש עוצמות של חיים, כי באמת השורש של חברון הוא בגן עדן. אלא שאם העוצמות האלה מנותבות על פי הקודש, אז קריית ארבע נקראת קריית ארבע על שם צדיקים שגרו בה. תסתכלו בעמוד 39. ולמה הוא קורא אותה קריית ארבע? שגרו בה ארבעה צדיקים. מי אלה? אברהם ושלושת בני בריתו, הנר אשכול וממרא. ונימולו בה ארבעה צדיקים, זה אותם הצדיקים. שנקברו בארבעה צדיקים, מי אלה? אבות העולם, אדם הראשון ושלושת האבות. שנקברו בארבע אמהות צדקניות. זאת אומרת שהעוצמות של חברון מנותבות על פי הקודש, מה אתה רואה? ענקיות בצדקות. אבל אם הכוחות של חברון מנותבים על ידי התומעה, אז זה לא תומעה רגילה, זה עוצמות של תומעה. ואז למה קורא אותה קריית ארבע? על שם בעליה שהן ארבעה, ענק ושלושת בניו. אתם מבינות שבקריית ארבע יש זה לעומת זה. יש קריית ארבע על שם הצדיקים הגדולים, ויש קריית ארבע על שם הענקים הרשעים. איך זה יכול להיות? כי בחברון יש מכפלה. כתוב, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה. מה זה אשר במכפלה? אומר הרמב"ן, בחברון. חברון יש לה כמה שמות, קריית ארבע, חברון וגם מכפלה. תסתכלו בעמוד 39 למטה, אומר הרמב"ן, והנה הוא, מה זה הוא? המכפלה. והנה הוא שם המקום אשר בו השדה. אתם מבינות? איפה השדה? בחברון. ומכפלה וחברון זה אותו דבר. עכשיו, למה חברון נקראת גם מכפלה? אז הרמב"ן מסביר, בבראשית רבה אמרו שכפל הקדוש ברוך הוא קומתו של אדם הראשון וקברו בתוכה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כפל קומתו של אדם הראשון? מה, הוא כזה גדול, הקדוש ברוך הוא קיפל אותו? מה זה? מה זה כפל קומתו של אדם הראשון? אז ההסבר הוא שהוא ברא אותו בקומה כפולה. קומה ארצית, גופנית, וקומה רוחנית, השכל, הדעת. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בקומה כפולה, ואם יש באדם גוף ונשמה, מה עכשיו יש? כפילות. הרוח מושכת למעלה, הגוף מושך למטה, וכל הזמן יש מאבק. זאת אומרת, בניגוד לירושלים, שירושלים היא עיר שלם, ששם כבר כל הכוחות מופיעים באחדות. איך אנחנו רואים? אתם יודעות שיעקב אבינו פגע במקום, במקום הר הבית, במקום המקדש, ולקח מאבני המקום, ואחר כך כתוב שכל האבנים נעשו אבן אחת. אתם מכירות את המדרש הזה? מה זה אומר? שירושלים כבר מגלה איך כל הכוחות, כל האבנים הם אבן אחת. אבל בחברון, אתם יודעות שדוד המלך לפני שהוא מלך 33 שנים בירושלים, קודם כל הוא מלך 7 שנים בחברון, אי אפשר לקפוץ ישר לירושלים. צריך לעבור את הדרך של הבירור. חברון זה הבירור. מי מושך? הגוף? הנשמה. הארציות או הרוחניות? שלום עכשיו או המשיחיסטים? כל הזמן יש מאבק בין עכשוויזם לצפיית הישועה. זה לא סתם. כי חברון היא עיר של מאבק. כי בה עדיין יש קריית ארבע בתומעה, יש קריית ארבע בקדושה. יש ענקיות של תומעה ויש מול... יש את ה... עכשיו, חברון גם נקראת חברון. למה? כי יש בה את הפוטנציאל של החיבור. תסתכלו, אומר את זה המלבים בעמוד 41 באמצע. היא חברון, למה? ששם התחברו הרוח עם הגוף, עולם העליון והתחתון. זאת אומרת, שבחברון אנחנו נפגשים עם הכוחות בכפילותם, ובמאבק שלהם. אבל באמת כל המאבק הוא כדי לברר שהם לא כפולים. הכוחות לא כפולים, הם באמת יכולים לחיות ביחד, בהרמוניה, בשלום. אבל כיוון שבחברון זה עדיין כפילות, אז פה אתה צריך עמוד שדרה אמוני, שלא מתבלבל, שיודע מי מוביל, מי בראש, הנשמה בראש, ערכי הנצח, ואם אתה לא ענק באמונה, אז אתה נופל. בחברון סכנת הנפילה היא הרבה יותר גדולה. ובאמת כתוב על המרגלים, שהם תרו את הארץ, הכל היה בסדר, 39 יום הכל עבד טוב מאוד. אבל כשהגיעו עד חברון, ראו את הענקים, שם התפצלו. יהושע וכלב ועשרת המרגלים האחרים. כי בחברון יש מכפלה. ואם אתה לא זוכר מי הכוח המרכזי המוביל, ואתה לא מתבלבל ממה שהעיניים רואות מהגוף, מהענקיות הפיזית, אז אתה נופל. חברון זה אבן בוחן. לכן אם דוד המלך ישב 7 שנים בחברון, והתמודד ועבר את הדרך והבירור, שכל הכוחות הכפולים באמת יתחברו, עולם עליון ועולם תחתון, אז אפשר כבר להגיע לעיר שלם. שם כבר הכל מבורר, שם הכל כבר מאוחד. לכן אומרים חז"ל שקריית ארבע נקראת קריית ארבע על שם עוד סיבה. כי ממנה יצא אברהם אבינו להילחם בארבעת המלאכים וניצח אותם. מי שיוצא מחברון יש לו כוח לנצח את כל הטומאה, את כל הרשעה. דרך אגב, זה מאוד... אתם יודעות שחברון זה עיר שכל בניין נבנה אחרי לחצים ואחרי שמישהו מת. זה לא פשוט להזיז עניינים בחברון. אבל אנחנו גם יודעים שכל ההתנחלות בכל יהודה ושומרון זה קריית ארבע. את קדומים הקימו אנשים שיצאו מקריית ארבע. את בית חגל, אנשים ש... כל ההתיישבות יצאה מחברון. כי חברון זה הלב של הכל, של המאבק. אם אתה עובר את חברון, מפה אתה כבר יכול להשפריץ לכל הכיוונים. אז תסתכלו, אומרים חז"ל, בעמוד 40, ו... לא, בעמוד, סליחה, איפה כתוב? הנה, בעמוד 41 למעלה, סליחה, בעמוד 40 למטה. ולמה הוא קורא אותה קריית ארבע? אמר רבי עזריה, שמשם יצא אבינו אברהם שרדף אחרי 4 מלכויות, כמו זכור התורין, שהכוונה אם היו שליטי עולם, וניצחם. איך הוא הצליח לנצח אותם? כי הוא יוצא מחברון. מי שיוצא מחברון הוא מלא עוצמות ואנרגיות של קודש ואמונה, שכל הרשעה מתמוססת לנגדו. אתם מבינות שחברון זה באמת אבן מפתח בכל בניין החיבור הזה של והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז עכשיו אנחנו מבינים למה שרה צריכה למות ולהיקבר בחברון. כי מה יש לנו בחברון? מכפלה, נכון? ואפשר להתבלבל. עוצמות של קודש מול עוצמות של חול. אם אנחנו נקבור פה את שרה, שהיא כבר ניצחה את המכפלה, היא כבר יצרה את החיבור של כל הכוחות אל הקודש, אז אנחנו נבטיח שהמכפלה לא תלך למכפלה, אלא היא תלך לחברון. שהכוחות הכפולים באמת יתחברו בסוף. זאת אומרת, ברגע ששרה מונחת בחברון, אנחנו יכולים להיות רגועים ושקטים, שהניצחון כבר בידיים, שהחיבור זה מה שיכריע. ובאמת יש פסוק ביהושע שכתוב, ששם העיר לפנים קריית ארבע, אבי הענק. פעם חברון הייתה קריית ארבע על שם הענקים, אבל מאז שקברו שם את שרה, קריית ארבע, עיר שם הצדיקים. אתם מבינות? ככה, תסתכלו, זה פסוק מפורש. הנה, בעמוד 41 למטה, זה פסוק מספר יהושע. ושם חברון לפנים קריית ארבע האדם הגדול בענקים. לפנים, פעם, קריית ארבע נקראה על שם הענקים. אבל עכשיו זהו, נגמר הסיפור. עכשיו קריית ארבע זה רק על שם הצדיקים. מי הכריע את זה? קבורת שרה ופטירתה בחברון. בסדר? אז עכשיו נענה עוד על רבע שאלה. אז למה צריכים להגיד לנו שחברון היא בארץ כנען? אנחנו לא יודעים שחברון היא בארץ כנען, אלא להגיד לנו שהכוח של חברון הוא למעשה הכוח של כל ארץ ישראל. הכוח לנצח את הארציות ולמלא את הקדושה ושהחיבור ינצח, זה הכוח של ארץ ישראל. מה? כי עכשיו, אז בואי נתחיל ככה. הרב קוק שואל, למה ארץ כנען נקראת ארץ כנען? תסתכלי, בעמוד 42. אומר הרב קוק, שם הארץ היא כנען, האיש המקולקל והמקולל, אוצר הכיעור והזוהמה והשפלות האנושית, לא מצאנו לנו שם יותר סימפטי לארץ ישראל, דווקא על שם הכנענים, המקוללים, ארור, כנען, עבד עבדים יהיה. למה? למה? למה ארץ ישראל, ארץ הקודש, נקראת על שם הכללה הזאת? אומר הרב קוק, כי ארץ ישראל קוראת לנו לא לשבת רגל על רגל, אלא לגייס את כל תעצומות הקודש כדי להפוך את הכנעניות לישראליות. מבינה? אז זאת אומרת שכל ארץ ישראל זה הדרך של הבירור. ירושלים זה כבר הדובדבן שבקצפת, זה הפרי. זה התוצאה של הכל. לא צריכים לעלות עכשיו להר הבית. הר הבית זה בסוף, בסוף, כשנגיע אל הגאולה, שנבין מה זה הר הבית. עכשיו אנחנו עוד לא שם. אתם מבינות? בואו נקרא את זה ובזה נסיים. אז אומר הרב קוק, למה ארץ ישראל נקראת על שם כנען, עמוד 43 למעלה? כי יש בכוחה להפך את התוכן היותר רע והיותר מקולקל, לטובה ולברכה. אתם למדתם עם הרבנית עידית על זה שרחב התחתנה עם יהושע? לא למדתם על זה? מה זה רחב? זה רוחב החיים בלי גבול. מזעזע. חזל אומרים שרחב הייתה זונה בקנה מידה בינלאומי. זאת אומרת, לא היה שר ונגיד שלא היה יודע אותה. אתם מבינות שזה חיי מין פתוחים, פרוצים. עד מה? כן? ובסוף כשהמרגלים פוגשים אותה, היא הרי מתהפכת, היא עושה תשובה, ואז יהושע מתחתן איתה. לא מצא עם מישהו יותר נורמלית להתחתן? לא, זאת המטרה של התורה. המטרה של התורה זה לכבוש את כל הרוחב של החיים, שהם יהיו מצע להשראת שכינה. אנחנו לא רוצים לחיות חיים של מסכנות.
כי לא במסכנות רואים. הכל כזה מצומצם, בגד אחד ליום חול, בגד אחד לשבת, לא צריך מלתחה.
זה לא, צמצום זה לא חיים שלמים. הקדוש ברוך הוא רוצה רוחב של חיים שבהם תופיע השכינה. למה? כי שכינה זה דבר גדול, זה דבר אינסופי, והוא לא יכול להופיע בכלים קטנים ומצומצמים. זה קידוש השם מאוד גדול שיהושע מעביר התורה, מתחתן עם הרוחב הזה. זה הכוח של עם ישראל להפך את הכנעניות לישראליות. אתם מבינות? אז לא קוראים לארץ ישראל ארץ ישראל, שלא תחשוב שהיא כבר ישראל, שהיא כבר ניצחנו, לא, כנען, תדע לך, יש לך פה עבודה. אתה צריך להיפגש עם הכנעניות ועכשיו לעשות את העבודה. ואומר הרב, תסתכלו, ובאמת בזה נסיים, והיחס של הכנעניות של הארץ כולה, הכוונה, אם הארץ תהיה כנענית או ישראלית, זה בידיים שלך. מסר ונתנה לך, בכוחך, בכוח קדושתך ועמלך, למזגו, להופכו ולהעלותו אל מרום הקודש, להוציא ממסגר אסיר. ארץ ישראל שווה עמל, דרך. ירושלים זה כבר הפרי. בסדר? טוב, אשריכם ישראל.